חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת ראש חודש, ראש חודש אב, ראש חודש מנחם אב, ראש חודש מנחם אב. וואו. דעו לכם רבותיי, כל שבת היא עוצמתית. השבת הרי מקור הברכה, זה לא חדש. אבל השבתות של שלושת השבועות, של שלושת השבועות של ימי בין המיצרים, הן שבתות עם עוצמה כפולה ומכופלת. הרי בשלושת השבועות בימי בין המיצרים, אנחנו צריכים להצטער. חייבים. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. זה תנאי עקרוני, כרטיס כניסה צרוב אז חייבים. מה עושים בשבת? לא מתאבלים. נו, מפספסים את הגאולה, חס ושלום. השבת בשמחתה תסחוב אותנו לאותם המחוזות שיכולה לסחוב אותנו, שיכול לסחוב אותנו הבכי והצער ביום חול. כלומר, שבתות של כל השנה הן שמחות, יופי, נשמח בשבת, יהיה לנו שפע כל השבוע. מגיע שבת של שלושת השבועות, עכשיו תשמח בשבת, וחוץ מהברכה והישועה ששבת מביאה, היא מביאה אותך לעוד מקום, יותר גבוה, יותר מרומם, לאותו היכל גבוה שיודעים להגיע אליו אלה שקמים ב-12:00-1:00 בלילה ועושים תיקון חצות עם דמעות. אלה, זה נקרא, למשל, מי שחולה, ואז בשבת לא נעים ללכת לבקר אותו, כי זה לא שמחה. אבל בכל אופן, לא נעים גם להשאיר אותו לבד. אז מה עושים בקושי? הלשון של הגמרא היא, בקושי יתירו לבקר חולים בשבת, ומה אומרים לחולה? לא אומרים לו מי שברח כמו ביום חול, אלא אומרים לו, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. כלומר, אנחנו לא זועקים בשבת. לא זועקים, לא בוכים. נו, אם אתה לא תבכה, איך תבוא הישועה? יכולה היא שתרחם, ככה לשון של הגמרא. שבת היא מלזעוק, אנחנו לא זועקים, על כן רפואה קרובה לבוא. בואו ננסה להסביר את זה בעברית פשוטה. אם אני אעשה משברך, אני אתפלל. נו, ברוך השם, הרב חנוך, מתפלל כל בוקר, שחרית, מנחה וערבית, בסדר, אולי לא צדיק גדול, אבל חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, לא רשע. עשה ברכה למישהו, הברכה ודאי תועיל. למה לא? אין שום סיבה שהברכות שלי תזקנה. יבוא מישהו יותר צדיק ממני, נגיד, אני יודע מה, איזה ראש אישי וחשוב, כתוב שמי שיש לו חולה, הולך אצל תופס ישיבה, או חכם בגמרא, תופס ישיבה, כלומר, יש לו את הזכויות של הציבור, והוא ייתן ברכה על החולה, וואו, זה עוד יותר טוב. אם אני אמצא צדיק עוד יותר גדול, נגיד, אני יודע מה, אני אצליח לתפוס עכשיו את רבי חיים מצאנז, זיכרונו לברכה. אחד מצדיקי ההיסטוריה של העולם. הוא ייתן ברכה, וואו, בכלל. ואם אני אלך לרבי שלו, או לרבי של הרבי שלו, בקיצור, אני יכול, ככל שאני אלך לצדיק יותר גדול, אז הסיכוי לברכה להתקבל הוא יותר גדול. מי הוא הצדיק הכי גדול, שהברכה שלו יש לו הכי הרבה סיכויים? השבת. השבת קודש בכבודה ובעצמה. כל הצדיקים שיש להם זכויות, ושיש להם, שהם יודעים לברך, כולם הרי מסתופפים בקדושת השבת. את העוצמה שלהם, ואת הכוח שלהם, ואת האפשרויות לברך, הם לא הוציאו מאני יודע מאיפה, הם הוציאו מהשבת, מהתורה, מהמצוות, נכון? אז זאת אומרת, זה מה שהגמרא אומרת במסכת שבת, בתחילת מסכת שבת, יכולה היא שתרחם. רבותיי, כמו שהשבת יכולה לרחם, יכולה השבת גם להוביל אותנו לעוד המון 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 מחוזות גדולים, טובים ויפים, וכמו שאנחנו מכירים לפחות את הקטע הקטן הזה שאנחנו אומרים בלך דודי, לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. הברז של הברכה, רבותיי, נמצא בשבת. לא כאן היום הזמן, אין על פרשת השבוע הרבה על שבת, אז לא נאריך, אבל המון המון סיפורים יש על שהברכה של השבת היא זו שהועילה, לא רק בפרנסה, בהכל. על כל פנים, אז השבת אנחנו צריכים לשמוח. למה לשמוח? כי אנחנו בשלושת השבועות. בשלושת השבועות שמחים, בשבת כן. ואנחנו צריכים לשמוח עוד פעם השבת, כי זה גם ראש חודש. בראש חודש שמחים, כן. למה? בכל ראש חודש, בכל ערב ראש חודש, לא אומרים תחנון. למה לא אומרים תחנון? הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, כן? לא זוכר? שכחתי? שראש חודש נמי, גם כן, ראש חודש נמי יקרי מועד. גם ראש חודש נקרא מועד. מאיפה אתה יודע שנקרא ראש חודש מועד? אני יודע שיש אי למועדי השם, ואז לוקחים את הכוס יין ואומרים, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, פסח, שבועות, סוכות, זה מועדים. ראש השנה זה מועד, גם יום כיפור זה מועד, אבל ראש חודש זה מועד, כן, מאיפה אתה יודע? במגילת איכה אנחנו נקרא, קרא עליי מועד. מועד? לאיזה מועד? להביא לי יין? להביא לי ברכה? מה המשך הפסוק? קרא עליי מועד לשבור בחוריי. זה מועד זה? כן, זה מועד. חזל קוראים לזה שהמשכן הוא משכון. אמרתי באחד מהימים השבוע, אני לא זוכר איפה כאן, שאם אני חייב למישהו כסף, מגיע תאריך הפיראון ולא שילמתי. אם הוא בא אליי עם מקל והוא מרביץ לי, אז מכות קיבלתי. בעוד שבוע יבוא שוב עם השטרה, לא איפה הכסף. לא שילמתי, יבוא עוד פעם עם מקל וירביץ לי. ואחרי שבועיים הוא בא שוב עם השטר, איפה המקל? ואז יבוא עם מקל יותר גדול, וירביץ יותר חזק. כלומר, רבותיי, אם אנחנו מקבלים מכות, זה לא גומר עם החוב. זה רק מלמד אותנו את החוב תשלם. אבל אם לביתי ממישהו כסף, ונתתי לו משכון, היה לי שעון זהב של אבי זיכרונו לברכה, שען, העריך אותו ב-5,000 שקלים, אמרתי ללווה, הייתי צריך 3,000 שקלים, אמרתי למלווה, קח משכון. הגיע תאריך הפיראון, לא אני, לא אני, ברוך השם אני לא לווה ולא, 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 ולא נותן משכונות, נדבר על הרעיון רק. אמר הלווה למלווה, קח את השעון, הוא שווה 5,000 שקלים, ותן לי 3,000. המלווה, בבקשה, מסכים? הוא צריך את הכסף בסוף החודש. הגיע סוף החודש, פנה אל הלווה, איפה הכסף? הלווה אמר, אין לי, אין שום בעיה. לקח את השעון לשען, קיבל עבורו 5,000 שקלים, 2,000 שקלים החזיר ללווה, ו-3,000 שקלים הוא הכניס לכיס. עכשיו המלווה כבר לא בא אל הלווה לטבוע. הלווה שילם. חג, אני חוזר שוב, חג, החג הזה שעוד מעט אנחנו נראה אותו בעיניים, שקוראים לו חג 9 באב, זה היה בו לקח הקדוש ברוך הוא את המשכון, את המשכן, את בית המקדש, זה משכן המשכון, וקרא עליי מועד, המועד חג סוכו, חג ראש חודש, אב, היה מועד, הקדים את הפורענות, ואנחנו שרדנו, ועל זה אנחנו מכירים את הפתגם, כבר אמרנו אותו כמה בכמה הזדמנויות, שפך חמתו על העצים ועל האבנים, ובכך אנחנו שרדנו. על כל פנים, אז יש לנו עוד מועד אחד, קוראים לו ראש חודש. ובאמת, רבותיי, אתם תראו, בעזרת השם מחר בבית הכנסת, יוציאו שני ספרי תורה. אם יש לכם בבית הכנסת, איפה שאין שני ספרי תורה, מדפדפים. גומרים לקרוא את השבת, ואז מדפדפים. לא, הפעם לא צריך לדפדף הרבה, אתם יודעים למה? כי אנחנו קוראים עכשיו את מתות מסעי, וכל המוספים של כל ראשי החודשים בפרשת פנחס. אז בסך הכל צריך לדפדף שתי פרשיות אחורנית, לא נורא. אבל גם כשאוחזים בבראשית, אם יוצא ראש חודש, מגיעים לפנחס. אם יוצא בסוף דברים, מגיעים ראש חודש, מדפדפים לפנחס. בכל אופן מוציאים שני ספרי תורה, אחד לכבוד שבת, אחד לכבוד ראש חודש. ויש הרבה מאוד מהדרים, ואני בטוח שבין המאזינים, גם כן יש אלפים ורבבות כאלה, שלכבוד כל שבת עושים קוגל, או בלשון חסידית קיגל, ולכבוד שבת ראש חודש עושים שני קיגלים. כי מוצאים שני ספרי תורה, וכשמוצאים שלושה, אין הרבה הזדמנויות כאלה, אבל יש כאלה. אם יוצא פעם שבת, ראש חודש, חנוכה, נגיד ראש חודש טבת, יוצא בשבת, אז מוצאים שבת אחת, מוצאים ספר תורה אחת, מה שקוראים בשבת, ספר תורה שני, מה שקוראים בחג, בראש חודש, והשלישי מה שקוראים בחנוכה. ויש עוד הזדמנויות, חג השבועות יכול להיות בשבת, אז לא, זה רק שניים. איפה עוד? לא זוכר, ראש השנה, קוראים את ראש השנה, ואחר כך קוראים את המוסף. בקיצור, יש כמה וכמה פעמים שמוצאים שלושה ספרי תורה, ואז רבותיי, בסירים של המטבח, רואים את התוצאה, מוציאים שלושה קיגלים, אחד לוקשן קיגל, השני קרטופל קיגל, והשלישי נו? רבותיי, אם תרצו לעשות 30 קיגלים, יש מספיק הצעות, אין מה לעשות. בדרך כלל, אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה עושה גם קיגל מתפוחי עץ. זה היה קיגלים נורא בהזדמנויות רחוקות. זה היה כזה משהו כמו בערך פשטידה, אבל פשטידה חמה. אוקיי, אז מוצאים שני קיגלים. למה? כי יש גם ראש חודש. ורבותיי, תקשיבו טוב, ראש חודש זו סעודה. לכבוד ראש חודש עושים סעודה, ואם אתם רוצים, אני מוכן להקריא לכם קטע קטן מתוך ספר כף החיים. שמעתם על כף החיים של רבי חיים פלאג'י? מי היה רבי חיים פלאג'י? נעשה לכם כאן עכשיו חידון. רבי חיים פלאג'י היה רב גדול באזמיר. איפה זה אזמיר? עוד חידון. זה בטורקיה. אז בטורקיה היה רב גדול לפני הרבה מאוד שנים, והוא היה פוסק גדול, ויש ספר כף החיים הלכות. אז תקשיבו, אני מקריא לכם מה שכותב רבי חיים פלאג'י בכף החיים, למד דלד חף גימל. לעשות בכל חודש וחודש סעודת ראש חודש, עם נטילת ידיים, וכמובן ברכת יעלה ויבוא. יש כאלה שמקפידים על זה, יש כאלה ששוכחים קצת לפעמים, אז נכון, כל בוקר אוכלים ארוחה בבוקר, אז נוטלים ידיים, אומרים יעלה ויבוא. לא, סעודת ראש חודש. אז אלה שלא כל כך מקפידים על זה, לפחות השבת יש להם, לא מצליח להם, עבודה פה שם, לפחות השבת יש לכם, בקו וכו עושים סעודה, נכון? חוזרים מהתפילה, נוטלים ידיים, יש דגים, יש פרפל, יש בשר, יש ירקות, יש תוספות, יש צ'ולנט שלושה סוגים, יש נקיגל, עושים סעודה. אז חלק מהסעודה, זה מה שהוא אומר שם, המנהג, להביא עוד קוגל אחד, חלק מהסעודה, ממוקד בראש חודש. ותקשיבו, הוא אומר, רבי חיים פלאג'י, זה חשוב, רבותיי, זה חשוב מאוד. אין הרבה מקומות בעולם שיש כאלה תותחים חזקים, כמו שפה אני עכשיו הולך להקריא לכם. תקשיבו, אשרי אדם שיש לו בראש חודש, תלמידי חכמים מסובים על שולחנו, לא צריך להביא, אני יודע מי, את הרב אלישי, זיכרונו לברכה, את הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. הלוואי שכן. צריך להביא מישהו שבסולחן של של הראש חודש, בסעודת ראש חודש, הפעם זה שבת וראש חודש, אפשר יהיה לדבר דברי תורה. איזה רעיון מפרשת השבוע, איזה שאלה, איזה תשובה, מה הרב חנוך אמר, מה הוא כתב בספר שיעורים באגדות חז"ל, והאם זה מסתדר עם כל ההלכות. בקיצור, יש על מה לדבר. רק העלונים האלה שמחלקים לנו כל שבוע, כמה דברים יפים מעניינים יש שם בלי עין הרע. תלמידי חכמים יושבים, קוראים כל שבוע את הפרשה, מלקטים רק את הדברים הפיקנטיים הנחמדים היפים, כדי שיהיה סבבה לקרוא גם למי שלא כל כך מחובר. בקיצור, אז כל ראש חודש, כך כותב הקף החיים, כל ראש חודש אשרי מי שיש לו בראש חודש, זה עוד לא הפצצה שהבטחתי, אני אגיד, רגע, עוד מעט, אשרי איש שיש לו בראש חודש, תלמידי חכמים מסובים על שלוחנו, ממשיך על מי שחננו השם להושיב ישיבה בביתו, כלומר לפחות 3-4 תלמידים שיבואו לאכול בסעודת ראש חודש. האם זה פחות מצוי, מכיוון שלכל הישיבות יש גם פנימיה עם אוכל, אבל פעם בזמנם הבחורים היו אוכלים אצל הבלבטים. אז בערב היו באים, מקבלים שתי פרוסות לחם, ועוד פרוסת לחם אחת היו סוחבים איתם לישיבה לארוחת צהריים. לא! מגיע ראש חודש, תפתח שולחן, שניצלים עם ירקות, עם תוספות, איזה 3-4 לחמניות טריות חדשות, במיוחד לכבוד ראש חודש. ככה שיהיה, איך קוראים לזה בסבעינג, בעגה, בסלנג, שזה יהיה המצב. תקשיבו, אשרי מי שחננו השם יושיב ישיבה בביתו, ראוי שיערוך לפניהם שולחן בראש חודש כפי השגת ידו, שלא יהיה קמצן. מה שניצל? שווארמה? מה שווארמה? 3 מנות. תקשיבו, הוא דבר גדול לעשות סעודת ראש חודש עם תלמידי חכמים שידברו, לא צריך עוד פעם, שוב, אל תנסו לגייס פה את הרבנים הגדולים מהישיבה הגדולה בירושלים, איפה שלומדים שם חושן משפט ודיינות. בשכונה שלכם 3 בחורים, אבל שאחד גם יפתח חומש, יקרא 2 פסוקים, ויסביר אותם עם הרשי. משהו שיהיה תורה, תורה, שיהיה משהו, פרקי אבות, משהו. תקשיבו, ראוי שיערוך שולחן, והוא דבר גדול שתהיה לו הצלחה, עוד פעם, מה אני קורא, אני התחלתי מהתחלה. ראוי שיערוך לפניהם שולחן בראש חודש, כל ראש חודש, אנחנו מדברים עכשיו על ראש חודש אב, אבל בכל ראש חודש. כפי השגת ידו, הוא דבר גדול שתהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש. רוצים לפתוח טוב את החודש, רוצים שבסוף החודש המשכורת תהיה טובה, מוצלחת, ולא תברח על כל מיני חורים, רופא שיניים, נשבר כאן, התקלקל שם, שני כנסות מוצמדים לשמשה של האוטו, על חנייה לא נכונה, בקיצור, לא רוצים, אז אם יערוך שולחן לתלמידי חכמים בכל ראש חודש, כפי השגת ידו, כלומר, לא בקמצנות, הוא דבר גדול שתהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, ורבותיי, כאן תנשמו עמוק, פה מגיע הפצצה, אני לא מאמין שיש בהרבה מקומות בספרי הקודש, וספרי הקודש הם גדולים, הרבה, תקשיבו לפצצה, בחנוני נא בזאת. הקדוש ברוך הוא אומר למי שמביא את המעשר אל בית האוצר, בחנוני נא בזאת ונסוני. כלומר, רבי חיים פלאג'י אומר, זה לא בסדר, המלצה, כדאי, איך מישהו תופס מיקרופון. הוא אומר, 1, 2, 3, ניסיון. לא, רבי חיים לא אומר, כדאי, המלצה, ניסיון, אין שום סיבה שזה לא יצליח, אין, אם לא יזיק, אם לא יועיל, לא יועיל, לא יזיק, לא. הוא מסכם, אתה עושה סעודת ראש חודש, מביא 2, 3 או לפחות 1, שיהיה דיבורים של תורה בסעודה, ותקשיבו מה שיהיה, תהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, כף החיים, למדלת חף ג' תבדקו אחריי, שתהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, בחנוני נא בזאת. או... השנה יש לנו את הראש חודש הזה בשבת, לא צריך לעבוד קשה, לא לחפש שניצלים, הכל יש כבר על השולחן. רק מה? עוד 2. אתם יודעים מה? יש לי הצעה נורא כמי שעכשיו עכשיו, מה אני אגיד? איזה דרשה אני אגיד בשולחן של שבת? הנה, את מה שאני אומר. רבי חיים פלאג'י אומר בספר כף החיים, שמי שעושה סעודת ראש חודש מכובדת, ומביא אנשים שיגידו אליה דברי תורה, כמו למשל את המאמר הזה בשמו, שצריך לעשות סעודה, תהיה לו ברכה, הצלחה ורווחה בכל החודש, בחנוני נא בזאת. תחזרו על המשפט הזה, בשולחן של שבת. ואז תחזרו על השולחן, על המשפט הזה שוב, בראש חודש אלול. וואו. אחר כך בראש השנה, זה גם ראש חודש, זה ראש חודש תשרה. בקיצור, רבותיי, מתחילים להתקדם. יפה. אז אם כן, בואו נסכם בקצר צרה את הקטע הראשון. הקטע הראשון מספר שאנחנו עכשיו לא סתם שבת, אלא שבת כזו שסוחבת על הכתפיים שלה את האבל, את האבל על בית המקדש, והיא סוחבת אותו בשמחה, בחיוך. זה לא, זה לא מסתדר כל כך. בדרך כלל, אני יודע שיש מנגינות עצובות, מישהו חס ושלום, נפטר, סבתא שלי נפטרה, סבתא שלי נפטרה. יש לו גם מנגינות שמחות, נולד לי נכד, נולד לי נכד, נולד לי נכד. מגיע שבת, אז גם את הסבתא שלי נפטרה, אנחנו נגיד במנגינה שמחה, סבתא שלי נפטרה, סבתא שלי... מה? כן, זה מוביל אל התחייה שלה, לא מוביל אל הפטירה שלה. רגע, זו, אני מתחיל לשיר, זו הסבתא שלי שנפטרה, עוד מעט ניפגש איתה, תחיית המתים, נאמן אתה לאחיות מתים. בקיצור, רבותיי, שבת עושה את האבל בשמחה. לא את האבל בשמחה, אלא לאותם המחוזות שהאבל מגיע, תביא אותנו השבת בשירה וריקודים. וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה, מתוך השלושה שבועות של האבל, אין חורים של שלושה שבתות, שלוש שבתות שהיו באמצע, אז יש חורים באבל. לא, לא, אין חורים. זה 21 ימי אבל רצופים. מה עם האבל של שבת? יכולה היא שתרחם, שבת היא מלזעוק, השבת תעשה את זה, קצת, לא קצת, הרבה יותר טוב מאיתנו. מה, אני כבר מסוגל לשבת על הכיסא ולנסות לבכות, וזה כן יצליח, ולא יזכיר, יצליח, ואני אקרא מה שכתוב בספר, ובאמצע אני אזכר דברים אחרים, ואני אשכח, ואני אפעק, ואני אסתכל עם אף אחד לא רואה, וואו, כולם יודעים שאני עושה תיקון חצות, יש, חזוק. חשב, איפה החבר'ה מה נעו עם המצלמה? שיבוא, יהיה מחר בעיתון, הרב חנוך עושה תיקון חצות, מתחיל להיות חשוב. כל זה, אני לא אומר, זה לא מקלקל נורא, כי כתוב שגם מי שעושים מצוות שלא לשמה, בסוף זה משתחל. זה נכנס פנימה, גם זה טוב. אבל בשבת, שבת היא מלזעוק, יפה. אם כן, בואו רבותי עכשיו לכבוד שבת קודש, אני רוצה ברשותכם לפתוח את החומש. למצוא משהו, מה זה מעניין? ולשאול עליו, ולענות עליו. תקשיבו, מי שלא יודע, אז ידע את זה מהיום. בסוף כל פרשה, בסוף כל פרשה בפרשיות התורה, בראשית, נוח, לך לך, בסוף כל פרשה, מי ש... את פיסת החומש אולי עוד לפני כן, ספר כמה פסוקים יש, וכתב בסוף, למשל, אני אוחז עכשיו פרשת במדבר, בסוף פרשת במדבר כתוב כמה פסוקים יש, קוף נון תת, קוף נון תת זה 159, והוא ממשיך עליהם איזה גמטריה, חלקיהו סימן, חלקיהו זה גם קוף נון תת, הלאה אני ממשיך לפרשת נשוא, פרשת נשוא היא ארוכה יותר, אם אני זוכר ואני זוכר. פרשת נשוא, הוא אומר כמה פסוקים יש בפרשת נשוא, קוף עין וו, עמוס, סימן, הגמטריה של המילה עמוס, קוף למד זין, מהללל. יפה. למה עשיתי את כל ההקדמה הזו? בגלל שגם בפרשת מסעי, השבוע בתורה אנחנו נקרא פרשת מטות, מסעי. גם לפרשת מצעי יש פסוקים, נכון? ומישהו ספר אותם. אז כמה הוא מצא? הוא מצא שיש קוף למד ב'. קוף למד ב' זה גמטריה, אם אתם רוצים לחפש במחשב שלכם, זה גמטריה חסידים. ועל הצדיקים ועל החסידים. אז חסידים זה בגמטריה קוף למד ב'. יש עוד גמטריות, מלא גמטריות יש. אבל אני לא אספר לכם איזה גמטריות יש, אלא אני אספר לכם מה מצא החכם כאן. בן הכהן, זה גם גמטריה, וסוס, או סוסו, ענווי. יש הרבה מילים שהגמטריה שלהם היא 132. אבל תקשיבו טוב, החברמן הזה שספר, אני לא יודע, זה כנראה אחד הראשונים, אולי אסור להגיד עליו חברמן, הרב הצדיק הגדול, זכותו תגן עלינו שספר ועשה סימנים, כתב קוף למד ב' מחלה חולה סימן. מחלה חולה סימן. ומה אני אגיד לכם, אני זוכר שכשהייתי ילד, אולי עוד לפני בר מצווה, כשאני פעם הראשונה ראיתי את זה, אז השתוממתי. זה הגימטריה שבן אדם מצא, מחלה חולה. מה אני אגיד לכם, זה לא מצא חן בעיניי, ועברתי הלאה, אז גמרנו מה אני אעשה, זה לא מצא חן בעיניי. מאז אני לא זוכר אם 50 פעם, או 20 פעם, או 10 פעמים, או 70 פעם, שמתי לב לגמטריה הזאת, אבל עד שבסוף, פעם אחת החלטתי, שמתי עליה גם אצבע, רגע, 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 מה באמת התכוון הזה? לא יודע אם זה היה בעל הטורים, היה מישהו אחר, אבל ודאי וודאי וודאי קוטנו הייתה אבא ממותנאי. רבנו הזה התכוון משהו, נכון? הוא התכוון משהו. אז מסתבר שאני לא הייתי היחיד ששמתי על איזה אצבע, היו חכמים ממני, גם הם קלטו שיש כאן משהו. יש רבי צחוק זילברשטיין, שמעתם על הצדיק הגדול החכם הזה? אז יש לו ספר, ספר, יש לו 100 ספרים, אולי יותר. אז יש גם סדרה ספרים יפהפייה, קוראים לה חישוקי חמד. חישוקי חמד. רק להגיד את המילה הזו זה מרגש. חישוקי חמד. על מסכת כתובות, בדף עין, עמוד ב', הוא אומר שתי מילים, שלוש מילים, הוא לא מרחיבה, כמה אני כבר שלושת רבע שעה אמרתי על השתי מילים האלה שלו, הוא אומר שתי מילים, ואני אסביר אותם אבל לאט לאט, כדי שזה יהיה וואו, מהיום ועלה, איזה מזל שהביאו כזה סימן, מחלה חולה. בואו נראה מה זה המחלה חולה הזאת, ונתחיל להבין לאט לאט. תקשיבו טוב. קודם כל, זה פרשת מסעי, נכון? אנחנו זוכרים. אז איך יש במסעי, יש מם בית, ודיברת במ, במ זה מם בית, מם בית מסעות יש בפרשת השבוע, וייסעו ויחנו, וייסעו מפובות ויחנו בארנון, ויחנו מארנון, וייסעו ויחנו פה, וייסעו פה, וייסעו מאלף, ויחנו בבית, וייסעו מבית, ויחנו בגימל, וייסעו מגימל, ויחנו בדלת, וייסעו מדלת, ויחנו בהי, וייסעו מדלת, ויחנו בהור ההר, שם מת אהרון, ויקבר, ותתתה, וייסעו מהור ההר, ויחנו בהי, ויחנו בהי, ויחנו בבב. בקיצור, יש משהו נורא מעניין. כל הוייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, לא מספר את התורה שום דבר מה היה שם, למרות שהיו הרבה מאורעות. הרבה. יש תחנה אחת שהם היו ב-32 שנים. כמה מאורעות יכולות להיות, ויש הרבה תמורות. היו, אבל שום דבר. טרח, 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 נוסעים חונים, נוסעים חונים, נוסעים חונים, נוסעים חונים, עד שמגיעים לאור ההר, וייסעו, ויחנו באור ההר, שם מת אהרון. מה פתאום? מה קרה לך שבתחנה של אור ההר סיפרת מה קרה? למה? מה אתם אומרים? שאלה מעניינת, נכון? או רבותיי, מי יודע מתי היה היורצייט של אברהם אבינו? יכול להיות שכתוב באיזשהו מקום. ומתי היה היורצייט של נוח? ומתי יום השנה לפטירתה של, אני יודע, מהירות המואביה? אנחנו יודעים, הכל במסורת. פטירתה של רחל אמנו, פטירתה של רבקה, פטירה של אדם הראשון, פטירה של ראובן, של שמעון, של לוי. אבל רבותיי, בתורה הגדולה הארוכה שיש לנו, יש יורצייט אחד ויחיד. איש אחד ויחיד לאורך כל התנך יש, כתוב בתורה מתי הוא מת. יש כאלה שאפשר לחשבן את זה, לחשבן באופן אוטומטי. מתי הם נפטרו, בגלל שכתוב ש... אני יודע מה למשל, 40 יום אחרי שזה היה... יש חשבונות. אבל איפה כתוב? כתוב בחודש החמישי, באחד לחודש. חודש החמישי זה חודש אב, אחד לחודש נקרא בראש חודש אב, מת אהרון. כתוב בתורה. כל שנה ושנה, סוף פרשת מסעי, זה יוצא בחודש אב, בתחילת חודש אב, בראש חודש אב. השנה זה יוצא ממש בראש חודש. אבל גם כשלא יוצא ממש בראש חודש, אז במשך השבוע של פרשת מסעי, יהיה ראש חודש אב. כלומר, זה נקרא דבר בעיתו. כשאנחנו לומדים משהו מפרשת השבוע, וקורה בפרשת השבוע, זה אומר שרצה השם את מעשיך. כלומר, אתה הולך בדרך הנכונה, ואתה מתחבר, מתקשר, נפגש עם דברים נכונים ומעניינים בדרך. בסדר, הבנו. זאת אומרת, מה זה אני רוצה להצביע על כך? שפרשת מסעי באמת, באמת קשורה לפטירת אהרון. היא קשורה לאיזשהו נושא של אבל. כתוב, ויבכו אותו כל ישראל, בחור, היה אבל גדול על אהרון הכהן. למה זה חשוב לציין שפרשת מסעי היא קשורה לאבל? מכיוון שאת פרשת מסעי אנחנו קוראים באבל של שלושת השבועות, של ימי בין המצרים. נכון שמתי שהיה בית המקדש קיים לא היה אבל, נכון, לא מתאבלים, אבל עדיין אנחנו זוכרים שאם חס ושלום, חס וחלילה לאורך ההיסטוריה יהיה פעם איזשהו אבל, זה יהיה מתוכנן מסודר, זה לא בפוקס פוגע בכל מיני מקומות, שפרשת מסעי תהיה חלק מהם, מכיוון שהשנה היא כמו מעגל. שנה היא שונה, חוזרת על עצמה, כמו ושיננתם. חג הוא כמו מטוס חג בשמיים, עושה מחוגה, עושה סיבוב. תקופה תוקפת, חוזרת שוב ושוב ושוב. חודש מתחדש. יש איזשהו מעגל שנה, למשל חז"ל אומרים שבניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. חמישה דברים רעים היו ב-17 בתמוז. חמישה דברים רעים היו ב-9 באב. זה לא בפוקס, זה לא במקרה. היו, ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב, זיכרונו לברכה, מביא על הערך 9 באב, הוא מביא עוד עשרות מאורעות קשים ונוראים שהראו דווקא ב-9 באב. גירוש ספרד, אני לא זוכר הרבה, אני כן זוכר, גירוש ספרד, ההכרזה של ימח שמו וזכרו היטלר להשמיד את היהודים, ההשמדה הזאת שהוא כעס על, יישב על הרצפה, נשכב בכעס, זעם נוראי, בגלל, בקיצור, נו, תלמדו היסטוריה, הוא מביא את הכל. על כל פנים, יש במעגל השנה, יש כל מיני אורות, בפסח נדלקים שוב אורות של גאולה, בחג, בתשעה באב שוב נכבים האורות, בקיצור זה קורה, אנחנו נוסעים בתוך איזשהו מעגל. אז אנחנו גם נזכור אם כן שחג, שראש חודש, שחודש אב וראש חודש אב קשור לפרשת מסעי. יפה. בוא עכשיו נזכור עוד משהו נורא מעניין. בנות צלופחד, שמעתם על בנות צלופחד? היה פעם צדיק גדול, אחד קראו לו צלופחד. אפילו הצל שלו צל פחד. הוא היה כזה צדיק. היה לו יראת שמיים אמיתית, למה הוא מת, מה הוא מת, אז הם אמרו במפורש, אבינו מת במדבר, בחטאו מת, מה שהיה שם הסיפור, נגיע אליו פעם, אם כי זה פרשת השבוע. בכל אופן, בנות צלופחד, הייתה להם בקשה לקבל נחלה בארץ ישראל, לא בגלל ביזנס, כי בגלל ביזנס, הם היו יפות וחכמות ומוכשרות, הם היו יכולות לחתן עם מישהו עשיר, והם היו מקבלות נכסים גדולים, הם לא רצו שיגרה שבט, שיגרה נחלת אבי ימי השבט. כלומר, זה, קוראים לזה בשפה מודרנית פטריוטיזם, לאומניות, לאומיות. הם רצו שתהיה לאבא שלהם, שלאבא שלהם יהיה זכר, חלק ונחלה בארץ ישראל. משה רבנו אישר, כן, בנות צלופחד דוברות. עכשיו הייתה להם בעיה למצוא שידוך. למה? דווקא מבנות דודן, בנות דודן, היה להם קשה. חז"ל אומרים בגמרא במסכת בבא בתרא, דף קוף יוד תת עמוד בית, שכל אחת מהם מצאה שידוך, תקשיבו טוב, רק בגיל 40. אבל הם לא התייאשו, אנחנו רוצות להתחתן עם מישהו חכם, צדיק, ירא שמיים, למרות שהמבחר הוא קטן, נתנו להם דווקא רק מהשבט שלהן. יפה מאוד. מה עוד אנחנו יודעים? שאת הסיפור הזה קוראים בראש חודש אב. מה אנחנו עוד יודעים? שבעוד שבועיים, כן? מה יהיה בעוד שבועיים אחרי ראש חודש אב? טו באב, 15 באב. מה יש ב-15 באב? נו, משנה במסכת תענית, שבו בנות ישראל יוצאות וחולות. מה זה חולות? מחוללות, לרקוד, נכון? מחול. בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים. בסדר, אז אחרי תשעה באב, נתחיל להתארגן, לחולל בקרמים. אבל בשבת, בשלושת השבועות, בתשעת הימים, מי מדבר על חתונות? כתוב שלא בונים בית חתונה בשלושת השבועות. כלומר, אולמות לא בונים. נכון, אבל לשדך את הבנות זה מותר, נכון? ותינוק ללמדו ספר ולשדך הבנות. אז אם צריך להתחיל להתארגן, לצאת לחול בקרמים ב-15 באב, מתי נתחיל להתארגן לכך? בשבס קוידש. לא נעשה דברים של חילול שבת, אבל נשאול חברה, אולי יש לך סמלה, אנחנו רוצות כולן לצאת בסמלה שאולה. פשוטה, מבד רגיל, כדי לא לנקר עיניים. כך כתוב, כולנו יוצאות בבגדי לבן פשוטים. בבגדי לבן זה נקרא כמו חלוק של אחות בבית חולים. כולם עם בגדי, תלבושת אחידה פשוטה ועממית, זה נטפל בעוד שבועיים. בכל אופן, מחלה הייתה בחורה של בנות של צלופחד. מחלה כאן, בפרשת מסעי, בזמן האבל, בראש חודש אב, מחלה חולה בקרמים. וואו, יפה. טוב, אם כן, אז אנחנו יודעים שבשבת, לא רק שאין אבל, את רוצה שידוך טוב באמת, תרכבי על הכנפיים של השבת. יכולה היא שתועיל, יכולה היא לעשות את כל הדברים הטובים. מחלה ידעה את זה. מחלה חולה. מחלה, תראה, תרצה, נועם, מלכה, אתם יודעים, נכון? אז יפה מאוד. זה בסוף מסעי, אנחנו מסיימים את פרשת מסעי, מסיימים עוד מעט בעזרת השם עוד שבוע וחצי את האבל, ואנחנו יודעים שלקראת המחול יוצאים לריקודים גדולים. על כל פנים, רבותיי, אנחנו בינתיים עכשיו נמצאים בערב שבת, ואת ערב שבת הזו אנחנו צריכים ללמוד חזק, כי זה ערב שבת, כמו שאמרנו, שבת מרימה. כל שבת מרימה אותנו מהרמה הגבוהה שלנו. שבת צריכה להורים אותנו ממתחת האפס, מהאבל, מהצער. עכשיו רבותיי, אנחנו מצטערים, על מה? על חורבן בית המקדש הראשון או השני? הגמרא אומרת שבמתי שנגמר חורבן בית המקדש הראשון, בנו את בית המקדש השני, הפסיקו להצטער בתשעה באב. תשעה באב היה יום אבל, מתי שהיה חורבן. יהודים בנו את בית המקדש השני, לא צמו ב-17 בתמוז, ולא צמו בתשעה באב, ולא צמו ב-10 בטבת. לא, אין, רק צמו ביום כיפור. כי הצום של יום כיפור זה לא צום של אבל, זה צום של מלאכים. פעמיים בשנה אנחנו הולכים בלי נעליים. בתשעה באב אנחנו הולכים בלי נעליים, כי אנחנו מודבקים לרצפה, דבוקים, מעולל, מעולל באפר קרנו, וביום כיפור אנחנו הולכים בלי נעליים, כי אנחנו מעל הרצפה, מעל הקרקע, מרחפים. נכון שפיזית עוד לא כל כך, אבל לפחות מביאים את זה. אז יום כיפור זה צום לגמרי אחר. אתם יודעים שמי שחס ושלום, חס וחלילה לא עלינו, חולה. וצריך לאכול ביום כיפור, לא שיעורים, ככה שלוש טיפות מים, פעם להסתכל על השעון, 35 גרם או 40 גרם, כמה פעם, רק פעם ב-10 דקות או פעם ב-7, לפי כל אחד שהרב יפסוק לו איך לעשות את זה. אלא מי שבאמת, באמת חולה וחייב לאכול, סעודה גדולה, מה הוא צריך לעשות? שלא ייקח לחם שחור עם קצת מרגרינה. לא, 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 זה יום כיפור היום. תוציא חלה טריה, תיקח לחם משנה, תבצע אותה, תמרח עליה מיונז, מנה דג, מנה בשר, עם מרק, מחומם, עם כל הדברים הטובים, ממש, סעודה טובה. ואחר כך, תקשיבו טוב, מי שיודע יודע, מי שלא יודע ידע את זה מהיום, ואחר כך, ברכת המזון, אם יעלה ויבוא. מי שחס ושלום לא עלינו חלילה, צריך לאכול בתשעה באב, לא אומר יעלה ויבוא, מה זה יעלה ויבוא? זה אבל. ביום כיפור אומרים יעלה ויבוא, כמו בפסח, שבועות וסוכות. חג. אחד מהחגים שלנו. אז אוקיי, אז יום כיפור זה משהו אחר. בכל אופן, בכל החגים לא צמו. מתי שהיה שמחה, מתי שהיה אבל, כן צמו. עכשיו רבותיי, אנחנו מתאבלים על ירושלים, מתאבלים ומתאבלים ומתאבלים, בינתיים לא נבנה. בינתיים אנחנו עוד אין לנו את ירושלים. אז מה זה נקרא? שהאבל שלנו הוא לריק, נגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ניסינו ולא הצלחנו, זה התפשל, התפספס לנו, טעות, טעות גדולה. תקשיבו טוב. בית המקדש הראשון עמד 410 שנים, כולם יודעים את זה, מי לא יודע? יש לזה אפילו, הבעל הטורים כותב על אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אז מה זה המשכן, משכן? אז הבעל הטורים אומר שמשכן זה בגימטריה 410. אלה השנים שעמד בית המקדש הראשון. והמשכן, זה כבר תוספת, לא שלו, זה כבר תוספת של החתם סופר. המשכן, כמה זה משכן? 410, אז המשכן עם ה' זה 415. והמילה משכן בעצמה, המשכן, המשכן, זה עוד 5 אותיות. אז זה נקרא עם הכולל. אז המשכן זה 415, ועוד 5 אותיות זה 420. זה המשכן בית המקדש השני. ולמה זה נאמר בכזה רמז? תגיד דוגרי, משכני. משכני זה משכן, משכני זה משכן זה 410, יוד זה 420, למה אתה צריך המשכן, ואחר כך עם, עם היד הימנית לגרד את האוזן השמאלית, ולהגיד עוד 5 של, ה, של, ה, של הכולל. התשובה פשוטה. חז"ל אומרים שבבית המקדש השני היו חסרים 5 דברים עקרוניים, לא קטנים. לא היה אורים ותומים, ולא היה לוחות עם, עם שברי הלוחות של משה רבנו, ולא הייתה אש שירדה מן השמיים בזמן אהרון הכהן. היו הרבה דברים שהיו חסרים בבית שני. 5 דברים עקרוניים. אז לכן 5 דברים האלה נאמרו רק ברמז. המשכן זה 415, ויש עוד רמז על החמישה, המי שכאן, 5 אותיות, על החמישה דברים שנחסרו. אוקיי. בכל אופן, אז מה אנחנו עכשיו יודעים? בינתיים שבית המקדש הראשון עמד 410 שנים, ובית המקדש השני 420. יפה מאוד. ויש לזה גם דרך אגב פסוק בתורה, בתנך סליחה. הנביא מבטיח גדול יהיה הבית השני מן הבית הראשון. הגמרא אומרת, במה הוא יהיה גדול? בשני דברים. איתלה ואיתלה. יש את זה ויש את זה. גם גדול בגובה, הוא היה יותר גבוה, בנו אותו יותר לגובה מהבית הראשון, וגם בשנים. בית המקדש הראשון, כך אומרים חז"ל, הגמרא בבבא בתרא, בית המקדש הראשון עמד 410, והשני 420. איזה יופי, כך כתוב, וכולנו מאמינים, בני מאמינים, ואם כתוב, אז כתוב. אבל מה יהיה אם אנחנו מנסים להיות גם חכמולוגים? רגע, סליחה. אנחנו יודעים באיזה שנה נחרב בית המקדש הראשון. יש תאריך מדויק, מסודר. אנחנו גם יודעים מתי עזרא ונחמיה באו ובנו את בית המקדש השני, ועשו את חנוכת הבית עם השמחה הגדולה, ואז הוא אמר, אל תעצבו כי חמדת השם מעוזכם. בקיצור, אנחנו יודעים מתי זה היה. ומי חורבן בית המקדש הראשון? עברו 70 שנה, נכון? ואז התחילו לבנות את בית המקדש השני, ואנחנו גם יודעים באיזה תאריך נחרב בית המקדש השני. הכל מסודר היום עם כרונולוגיה מסודרת. מאז שבית המקדש השני נבנה, עד אז שבית המקדש השני נחרב, תשבו על הכיסא חזק לא ליפול, 407 שנים. 407 שנים. בית המקדש הראשון 410, בית המקדש השני 407. אז מה אתה אומר שהוא יהיה יותר גדול? מה אתה אומר שיהיה יותר הרבה שנים, 420, לאיפה ברחו 13 שנים, מי לא ידע לחשב נכון את החשבון? מה אתם אומרים, שאלה נכונה, זאת אומרת, הרב חנוך, אתה יודע מה, רק צריך לבדוק אם החשבון שלך הוא נכון, כי יכול להיות שאתה לא בדקת טוב, אבל אם החשבון נכון, אז השאלה היא בומבה. נכון? אז אני באמת לא בדקתי אישית, אבל הסתמכתי על סדר הדוירס, ועל עוד הרבה חכמים לפניי. ששאלו את השאלה הזאת ומסבירים. את בית המקדש הראשון היהודים לא בנו. שלמה המלך בנה. היה לו כסף, הוא לקח פועלים, קודם כל לקח פועלים יהודים, ושילם להם משכורת גבוהה. אנשים נדחפו להיות שם הסבלים באבן וחוצבים בעצים, בזמן שלמה המלך, כי המשכורת הייתה גבוהה. חוץ מזה היה לו עוד 80 אלף סבל שהוא הביא מלבנון, גויים שחירם מלך צור, הביא לו את העבודה השחורה, היו לו כל מיני פיליפינים, עובדים זרים היה שם. בקיצור, היהודים ישבו בארץ ישראל, רגל על רגל, איש תחת גפנו, תחת עינתו, עבדו את השם באהבה ובשמחה, הגיעו כל פעם למשכן, בינתיים היה משכן שילה, לא היה, אין בית מקדש. הבית מקדש הגדול, המפואר בירושלים, לא היה. אבל משכן היה. היה משכן בשילו, והיה משכן בגבעון, והיה משכן נו. המשכן של אלי. נוב, גבעון. צ'י, כמה שוכחים. זה גמרא מסכת זבחים, מתארת את כל המקומות, את כל התחנות. כמה זמן היה בכל תחנה? ויש לי על זה אפילו הסברים. אתם רואים מה? שכחה, שכחה, שכיחה. השכיחה, שכיחה. אוקיי, על כל פנים, ליהודים היה איפה להביא קורבנות, ואף אחד לא התאמץ, אף אחד לא הזיע, רק אחרי 7 שנים ששלמה המלך בנה את בית המקדש, קוראים לכל עם ישראל, בואו, אתם מוזמנים לחנוכת הבית, והם הגיעו בהמונים, והייתה חנוכת הבית ענקית, ענקית, כל אחד קיבל רבע כבש. יהודים באו בטונות שמה, 14 יום של חגיגה. מאז יש ספירה מתי התחיל בית המקדש להיות בנוי. רבותיי, בית המקדש השני לא נבנה בכזה כיף. בית המקדש השני, כשהיהודים באו כאן לחנון את ארץ ישראל ביחד עם עזרא ונחמיה באישורו של כורש, הם הגיעו עניים, והיה גם מלחמות, והם בהתנדבות עבדו, אף אחד לא שילם משכורת, לא היה משכורת, אפילו לאוכל לא היה משכורת, וחצי יום הם עבדו והחזיקו ביד אחד את המסטרינה, את השלח בלשון חז"ל, וביד השנייה החזיקו מגן עם קשת וחיצים, להילחם בכל האויבים. וככה עם הקשיים הנוראים האלה, היהודים בנו את בית המקדש, והיה עוד פעם כתב סתנה, ועוד פעם כורש בא ונתן הוראה להפסיק את הבנייה, ועוד פעם הגיע עזרא ונחמיה עם משלחה של אנשים, ובאו והתחננו וביקשו, ואמרו לו, ארץ קברות אבותינו, הם הגדירו את ארץ ישראל, רבותיי, תקשיבו, כמה גרוע היה. ארץ ישראל זה אפילו לא היה ארץ חמדת אבותינו, ולא ארץ זבת חלב ודבש, כל המילים היפות האלה שהיהודים שמעו בזמן ששלמה המלך היה מלך, בזמן זהו, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חמדה, ארץ חמדת אבותינו, שום דבר. הם מגדירים את ארץ ישראל, ארץ קברות אבותינו. אנחנו הולכים לחנון את הקברות, את המקום המת, את המקום השומם הזה, את המקום הרעב הזה. שואלים ילכו בו, ערבים, לא זוכר שם את כולם, סנטבלית, לא זוכר את השמות אפילו, שעשו צרות. וככה דם, דם הם ירקו. עד שנבנה בית המקדש השני. במשך 13 שנים ירקו דם. עבדו קשה, אף אחד לא נתן משכורת. כל יום הלכו פסיעה קדימה, 2 פסיעות אחורנית. הלכו פעם אחת 10 פסיעות קדימה, 200 פסיעות אחורנית. הרסו להם, שברו להם, שרפו להם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ומאבקים וקשיים. בסופו של דבר, בתנך, באים חזל, בהיסטוריה, ואומרת בית המקדש השני, היה בנוי 420 שנה. למה? תקשיבו טוב רבותיי, אני נפלתי מהכיסא כששמעתי את זה. כל 13 השנים שהם התמודדו, והיה להם קשיים, והם בחו ורצו וניסו והשתדלו, נחשבים כ-13 שנים שבית המקדש היה קיים. 7 השנים ששלמה המלך בנה את בית המקדש לא נכללים. השבע השנים האלה לא נכללים בשנים של בית המקדש. למה? היהודים ישבו רגל על רגל, ושם הפועלים בנו וקיבלו משכורת. אז כשזה יהיה גמור, בוא נדבר איתך, יש על מי לדבר. אבל בית המקדש השני, כולם התנדבו. זה סחב אבנים, וזה יקצה אותם, וזה קרת עצים, וזה עשה, ולא היה פועלים, ולא היה עובדים זרים, כלום, כלום, כלום. ירקו דם, חצי יום בנו, חצי יום הביאו פרנסה הביתה בקושי, חצי יום היה צריך להילחם גם כן עם האויבים, הכל בקושי. הקשיים האלה, רבותיי, נחשבים שבית המקדש בנוי. זאת אומרת, אם אנחנו פתאום, בעוד 30 שנה או 40 שנה, נפתח איזה ספר היסטוריה, ויספרו לנו, אתם יודעים, שבוע בעזרת השם יבוא המשיח ויבנה בית המקדש, וכולם יודעים שבית המקדש נבנה בשנת תש"פ, נכון? תש"פ. תש"פ א', לא יודע, מה פתאום תברו ספרי היסטוריה שנביאים כותבים, לא שהיסטוריונים כותבים, ויהיה כתוב שבית המקדש השלישי נבנה בתשמ"ג. מה? אני הייתי במם ג' עוד אפילו לא הייתי ברדיו כל חי, לא סיפרתי להם על החורבן, כלום. כן, ממם ג' לאנשים התחיל להיות אכפת שאין בית מקדש. מאז שבאמת, באמת אנשים התחילו לבכות, לשבת על הרצפה, להבין שהמצב לא טוב, אולי זה לא היה מם ג' זה היה עוד לפני, אולי אחרי, לא יודע, אולי זה רק התחיל בשנה שעברה, אבל רבותיי, ודאי וודאי שכל השנים האלה, שאנחנו באמת, 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 באמת רוצים בית מקדש, אלה שנים שבית מקדש מלווה אותנו, בינתיים בהסתר. בינתיים בהסתר, אבל הוא מלווה אותנו. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במצב של הסתר פנים, מאחורי מחיצה. הסתר פנים זה לא נקרא שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. כשהקדוש ברוך הוא לא נמצא, הוא הולך. כשהקדוש ברוך הוא נמצא בהסתר פנים, זה נקרא שהוא עושה מחיצה, והוא נמצא מאחורי המחיצה. מה הפירוש? תן לכם דוגמה. כבר נתתי אותה כאן פעם אחת באיזושהי הזדמנות. אני מתפלל בבית כנסת, קוראים לו קהילת משך חוכמה. בקהילה הזאת יש לנו חזן טוב, יש לנו רב טוב, ויש לנו מתפללים טובים, אווירה טובה, נורא נחמד, אפילו תוקע בשופר טוב שם, יש הכל ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. יום בהיר אחד אשתי אומרת לי, כבוד הרב, גם אני רוצה להגיע לבית הכנסת שלכם. רבנית, אני מצטער, אנחנו חרדים, דתיים, מסורתיים, אין אצלנו נשים בבית הכנסת. אין. לא צנוע, לא יפה, לא מתאים, אין לך איפה לשבת, אין כיסא, אין שום דבר. אבל הרבנית מציקה לי, עוד פעם ועוד פעם, אדוני, לך יש רב, לך יש חזן, לך יש זה, ואני יושבת בבית, אני רוצה לבוא לבית הכנסת. אני זוכרת שהייתי ילדה, התפילה שלו הייתה בבית של סבא שלי, וכל הגברים היו בסלון, ואנחנו היינו בחדר השני, ואהבתי את התפילות, אני רוצה לבוא לבית הכנסת. מה עושים? הולכים לגבאי ואומרים, תשמע, אדוני הגבאי, אשתי ואשתך והאישה של הרב רוצים ללכת לבית הכנסת. מה עושים? אין בעיה. נקשור חבל מקצה אחד של בית הכנסת עד הקצה השני, ונוריד וילון, ואנשים תהיינה מאחורי הוילון. איזה יופי. עם הכיסאות של בית הכנסת, עם הסידורים של בית הכנסת, עם המסגן של בית הכנסת, עם החזן של בית הכנסת, הכל מאחורי הוילון. זאת אומרת, רבותיי, האם המחיצה גרשה את הנשים, או הביאה אותן? המחיצה הביאה את הנשים, לא גרשה. לפני שהייתה מחיצה, אין נשים בבית הכנסת. נשים יקרות, צדיקות, אתן רוצות להתפלל במניין, בבקשה, נארגן לכם מקום בומבוניירה. מחיצה, יפה, משומת צניות, גברים פה, נשים שם, כול חן בבית הכנסת, עם התאורה של בית הכנסת, עם הקול של בית הכנסת. לא צורות לעמוד בחוץ או על הגג כמו גנבות. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא נמצא בהסתר פנים. לא הלך, לא ברח, לא נמלט. נמצא בהסתר פנים, ואת מה שאנחנו נראה בגלוי, זה עכשיו בהסתר, וזה מה שמובן עכשיו, החזל אומרים, לא חזל, סליחה, זה נביא, הנביא אומר, פתאום יבוא האדון אל היכלו. פתאום, וחזל אומרים את זה בלשון כזאת, שבית המקדש השלישי ירד, בנוי ומשוכלל. אז כשאנחנו היום בעידן שלנו שומעים, בנוי ומשוכלל ירד מן השמיים, אז זה נראה לנו משהו כמו איזה הדפסה תלת מימד, נכון? תבוא איזה מכונה ענקית, 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 עם הרבה 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 מחסנים של מלט וברזל וזה מסביב, והמכונה סיבוב, כל סיבוב חצי מטר. והכל כבר בנוי, אמא בתוכו, בתוכו, כולל הקורבנות, כולל המנורה, הכל. סיבוב, זה נקרא פתאום, מה פתאום? הבנייה היא הדמעות שלנו. וזה לא שאנחנו עכשיו בונים כדי שבסוף הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש. אנחנו עכשיו בונים, בונים, בונים את בית המקדש. כך בונים את בית המקדש. עוד דמעה, עוד בכי, עוד רצון כנה, עוד להצטער על שכינתה בגלותה. כך אנחנו בונים, וכשאנחנו נראה את התוצאה הסופית, פתאום יש בית מקדש, אז זה לא פתאום, זה בית מקדש שכבר 15 שנים נבנה, אולי 10, אולי 8, אולי 30, אינני יודע, אבל זה נבנה, זה נבנה, זה נבנה, זה הולך ונבנה, זה מה שהיה בבית המקדש השני. כל השנים שהיהודים הזיעו קשה ועבדו לבנות, נחשבות כשנים שיש בית מקדש. רבותה, יש לנו בית מקדש, אמנם בינתיים הוא קטן, בבית הכנסת, והיא להם המקדש מעט בארצות שוויהם, שם איך כתוב שם, והיא להם מקדש מעט. כל בית כנסת, בית הכנסת, רבותיי, זה לא דוגמית, וזה לא זוטה, אולי זה כן זוטה. זה בית מקדש, זה מה שיש לנו כאן, הבית של השם. ותזכרו רבותיי, יש גלות, יש חורבן. בספרות התורנית, בלשון הגאון מבילנה ועוד כתוב, בשולחן ערוך, בתורה, בהלכה, אף פעם לא היה חורבן. לא היה חורבן בהלכה, לא היה חורבן בתורה, יושבים היום בחורים ולומים, אמר רבייה, אמר רב פאפה, אמר רבי עקיבא, אמר רבי מאיר, אמר זה, אמר, זה הכל חכמים, חלק מהחכמים האלה יהיו חכמים לפני חורבן בית המקדש. הם יושבים ביחד בשורה אחת, ביחד עם, עם, עם יהודים שכתבו פירושים על התורה, בתנאי עוני, מחסור, מחפיר, ברחו, גירשו אותם, רצו להרוג אותם, יש תשובה אחת של אח של הצ'יבין הרוב, שהוא כתב אותה גוסס, כשהיקו אותו על הראש, הוא רצה לקחת את התפילין, והנאצים ימח שמם יקו אותו על הראש, והוא גסס. ושם כשהוא היה גוסס, בסוף הוא מת, הוא כתב תשובה על איך הלכות תפילין. בקיצור, התשובות האלה, ביחד עם התשובות שנכתבו עם חכמים בזמן בית המקדש, יושבים בחד המחת, יושבים ביחד במקום אחד, בשלוחן ערוך, אין בבית המדרש. אין בבית הכנסת, אין בבית ההלכה, בבית התורה, אין חורבן, אין גלות. אנחנו יושבים כבר באור של התורה. ניקח את השבת, ניקח את התורה, ניקח את המצוות, ואותם, אותם אנחנו נוציא לתוך ימי האבל, לתוך ימי שלושת השבועות, כדי משם לעשות התנערי, מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי מלכה בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל